יישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. זהו, חזרנו מבין הזמנים. אומנם אנחנו כבר ראינו באשרה היומית, מה שנקרא, מי שהיה איתנו במהלך השבוע, אבל מי שרגיל לתוכנית של מחשב מסלול מחדש, ברוכים הבאים, מה שנקרא, ברוכים הנמצאים. זהו, חזרנו מבין הזמנים. עדיין מתמודדים הקורונה, כבר חודש אלול! נכון, אנחנו מתכוננים לקראת ראש השנה, רוצים לראות איך אפשר להתכונן בצורה הנכונה והטובה ביותר. איתי באולפן, לא אחר מאשר אורי כהן, הטכנאי שלנו, ואנחנו בעזרת השם לשעתיים של דברי תורה, חיזוקים, סיפורים ופרויקט חדש שנקרא זה אפשרי. זה הפרויקט שלנו, ובעזרת השם אנחנו איתו, אנחנו נלך בלי נדר כשלושה שבועות עד כמעט ראש השונה. זה אפשרי, זה הפרויקט כמו שלנו, בני מחשבה טובה, זה הפרויקט כרגע, זה אפשרי. ננסה לדבר על זה אפשרי, זה אפשרי, אם אתם רוצים, זה אפשרי, זה אפשרי, זה אפשרי, פירוש דבר, זה אפשרי להשתנות, זה אפשרי בעזרת השם לצאת מכל מיני מצבים שאנחנו נקלענו אליהם, זה אפשרי לשפר את המצב, זה אפשרי לשפר את ההסתכלות שלנו על המצב, וכן הלאה וכן הלאה. זאת תהיה התוכנית שלנו היום. כפתיחה נלמד שישה שלבים בשינוי, מי שהיה איתנו באשראי מית אז יהיה לו חזרה, ומי שלא אז יקבל את החומרים עכשיו, כבעצם מסלול של שישה שלבים לשינוי, שאנחנו נלמד אותם, ננסה להבין קצת איפה אנחנו אוחזים, כל אחד מאיתנו. וכרגלנו, אם תרצו את החומרים, כמו שבני מחשבה טובה, אם תרצו את כל החומרים במייל, כולל התוכניות של הבוקר מוקלטות, אז אני אתן לכם טלפון בהמשך, תוכלו להתקשר, ואתם, מי שרוצה להצטרף לפרויקט זה כך שלושה שבועות, אני קוראים את כל החומרים הכתובים, כי אתה יודע, אתה מדבר, מדבר, ולא זוכרים כלום. פה ושם, זרזיפים. אז אם אתם רוצים, אתם מקבל את זה למייל, את כל החומרים הכתובים, שבעזרת השם נוכל לחזור על הדברים, להפנים אותם, לקרוא אותם בשבת, ואולי לשמוע אותם גם באוטו במהלך השבוע. טוב, בקיצור, אז זה מה שקורה איתנו. אתן לכם עם הטלפון אם תרצו. בואו ניתן את זה כבר עכשיו, למה אני פה אחרי שאני אשכח מזה. אז ניתן לכם טלפון עכשיו, מי שרוצה את כל החומרים של השבוע שלנו באשרה העמיד, ומה שאתם יכולים לקבל גם היום. וככה שלושה שבועות השתתפות סמלית כדי לחסות ההוצאות, ואתם מקבלים את זה עד הבית במייל. אז הטלפון הוא 050-732-0961. אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ או טלפון, שוב הטלפון הוא 050-732-0961. פרויקט זה אפשרי, אז אנחנו מתחילים. טוב, אז היה פעם דייג, בואו נקרא לו חזי. חזי, מה העניינים? חזי שלנו, הוא היה דייג, כל בוקר, אתה יודע, עושה דרכו לאגם, משליך את הרשת וחכה, ומעלה בחכתו משהו, מצליח, מוכר את זה במהלך היום בשוק, וכך יום-יום עד שלילה אחד. חזי שלנו התעורר מוקדם מדי, עדיין חושר בחוץ, והוא מתלבט להמשיך לישון או לקום. התלבט, והחליט, יאללה נקום. הוא קם והוא הולך לאגם, עדיין חושך בחוץ, מתיישב באיזה מקום שהוא לא רגיל לשבת בו, כי חיפש איזה מקום טיפה מואר, ושם הוא יחכה עד שהשמש תפציע. הוא מתיישב ומחכה, אין לו מה לעשות, אתה יודע, הוא מחטט ככה מסביבו, רואה איזשהו סק חושך, אז הוא מכניס את היד לתוך הסק, רואה אבנים, שולף את האבן אחר אבן ומתחיל להשליך את זה לאגם, זורק את האבן באבן נוספת. אתה יודע, אולי אתם מצאתם אצלכם פעם על שפת הכנרת, עושים דברים כאלה, משליחים אבנים, מנסים להקפיץ אותם על המים ולראות, או אתם מנסים לראות עד לאן אני יכול להגיע עם האבן, ואז את האבן השנייה נזרוק רחוק יותר. אתה משעשע את עצמך כמה משחקים חסרי תכלית. ככה עושה חזי שלנו, עוד אבן מהסק, משליך אותה, עוד אבן מהסק, משליך אותה, עד ש כבר זריחה מהשמש, תלות השחר, וידידנו חזי מכניס את היד ורואה שנשארה אבן אחרונה, הוא מוציא אותה, הוא בא לזרוק אותה, ולפני שהוא זורק אותה הוא מתבונן עליה ורואה היא קצת, מה זה? היא זוהרת קצת, וכמובן שהוא מגלה להפתעתו שזה יהלום גולמי. מה? זאת אומרת, כל האבנים שהוא השליח היה אבנים יהלומים, יהלומים גולמיים, אני לא מאמין, יהלומים! היה לו ביד יהלומים, יקירה, יהלומים, והוא זרק אותם, הוא זרק אותם! שלא יקרה לאף אחד מאיתנו כזה דבר. אבל זו הבעיה העיקרית שכל אחד מאיתנו, יש לנו הזדמנויות שמגיעות לפתחנו. בידיים יש לנו יהלומים, בידיים יש לנו הזדמנויות, הרי זמן. Time is money, אתם מכירים את המשפט הזה? Time is money. זמן זה כסף. וזמן זה פוטנציאל, וכסף זה לא הכל בחיים, אבל הרעיון, הרעיון שכל רגע בחיים אפשר לעשות ממנו אוצר, כל שנייה, כל ניסיון, כל אתגר, אתה יכול להפוך אותו למשהו ענק, לנצח נצחים. אבל אנחנו משליחים את זה, כי, אין לנו כוח אולי, לא בא לנו, שעמם לנו, לא משנה מה הסיבה, אבל תכלס פספסנו. אז אנחנו היום נלמד מודל של שינויים, שבעצם מי שיצר את המודל הזה היו שני פסיכולוגים שהם ג'יימס פרצ'סקה וקרלו דקלמנטה, קרלו כמו הקרלו, אתה יודע? סליחה, קרלו דקלמנטה. שני הפסיכולוגים האלה יעקבו אחרי אנשים שעשו שינוי בחייהם. נו, מי מאיתנו לא עשה שינוי? אבל יש שהצליחו יותר ויש כאלה שהצליחו פחות. הם עקבו בעיקר אחרי אנשים, למשל, שניסו להיגמל מדברים מסוימים, ולו אפילו סיגריות. והם יצרו מודל, שהמודל הזה מרכיב בעצם את המושג שנקרא שינוי, ומחלק אותו לשישה חלקים. אנחנו נלמד הם שלב-שלב, וכאשר אני אומר לכם את השלבים, אתם בתור מאזינים תשבו ותקשיבו ותנסו לחשוב באיזה שלב אני נמצא. כי אני לא סתם עכשיו עושה סקירה על השלבים, אנחנו נלמד על השלבים ונלמד איך עוברים משלב א' לשלב ב' לשלב ג' וכן הלאה, כי המטרה שלנו זה להתקדם, המטרה שלנו זה להשתנות. האדם נקרר מהלך, אדם לעמל יולד. באנו פה לעולם להשתנות ואנחנו צריכים לדעת איך. אז בואו נתחיל, אחרי כל הדיבורים הללו בואו נתחיל כאשר למעשה השלב הראשון, השלב הראשון נקרא קדם הרהור. קדם הרהור. אוי, בוא נפתח רגע עם רבי יצחק קוטנר. רבי יצחק קוטנר בספר שלו פחד יצחוק, אגרות ומכתבים, עמוד רש יוד זין, כותב כך: רעה חולה היא אצלנו, שכאשר מתעסקים אנו בצדדי השלמות של גדולנו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על גדולי הדור. גדולי הדור עבורנו זה הדמויות. אלו הם התמונות על הקיר, וגם השאיפה שאנחנו מחנכים את עצמנו ואת ילדינו לשאוף להיות כזה. זאת אומרת, יש פה בעיה. מה הבעיה? אני אגיד לך, אומר. הבעיה שבקורא זה רעה חולה. שכאשר מתעסקים אנחנו בצדדי השלמות של גדולנו, אתה יודע, אנחנו נשמע על ההתמדה של הרב אליושי, ועל הבקיאות האדירה של הרב עובדיה, זאת אומרת, אנחנו שומעים על הדברים האדירים האלה. והננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם. זאת אומרת, אנחנו מיטיבים לדבר על הסיכום של המעלה שלהם. נו, מה הבעיה בזה הרב? אני אגיד לכם, הבעיה היא שאנחנו מספרים על דרכי השלמות שלהם, בשעה שאנחנו מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם. אופה, שמעת? כשאתה רואה תמונה של הרב עובדיה, כשאתה רואה תמונה של הרב אליושי, כשאתה רואה תמונה של רב חיים קניבסקי, להבדיל בין חיים לחיים, כשאתה רואה תמונה של גדולי העולם של דורנו, אתה מסתכל כרגע לסיכום של חייהם, מה שנקרא, על התמונה המושלמת היפה. אבל איפה כל ההתמודדויות שלהם, של היום-יום, של השעה-שעה, של השנים, על גבי השנים? זה אנחנו שוכחים, הוא אומר. שמעת? הוא אומר, לכן הרושם של שיחתנו על הגדולים מתקבל כאילו יצאו מיד בקומתם וצביונם. כאילו הם נולדו גדולים, מה שנקרא, אה? הכל משוחחים ומתפעלים ומרימים על נס את טהרת הלשון של בעל החפץ חיים. אבל מי יודע, אומר, מן כל המלחמות והמאבקים והמכשולים שמצא החפץ חיים עצמו בדרך המלחמה שלו עם יצרו הרע. אה, אתה מדמיין של החפץ חיים שבחלי יצר הרע? כן, בקיצור, אז זו הנקודה העיקרית, להבין שכולם מתמודדים, כולם על המסלול, יקיריי, כולם על המסלול. לכן השלב הראשון הוא קדם ההרהור. מה זה שלב קדם ההרהור? עכשיו, כשאני אספר לכם את השלבים, תבינו שהשלבים האלה בנויים בצורה, לא בצורה ליניארית. ליניארית, הכוונה היא עולה כמו מדרגות עולות, אלא יותר בצורה מעגלית. זאת אומרת, זה תהליך מעגלי. הראשון הוא קדם ההרהור. פירוש הדבר, קדם ההרהור, הכוונה היא, בכלל לא בא לי. קדם ההרהור, זה מראה, לא עולה לי במחשב, כאילו, הרב, הרב, עזוב אותך. עזוב אותך, אני לא בפרשה, אתה מבין את זה? זה אנשים שנמצאים, בכלל לא מבינים שהם צריכים שינוי, הם לא מתכוונים להתאמץ לקראתו, אין להם בכלל רצון לשמוע עליו, כאילו עזוב אותך, בואו ניקח את זה רגע לכיוון של דת. אז אתה יכול לשמוע למשל אנשים שאינם דתיים, שיגידו לך, תקשיב, חזרת בתשובה, אשריך, זה עושה לך טוב, אני שמח בשבילך. טוב לי בחיים, רדמני, אני לא צריך לחזור בתשובה בשביל זה, אני אדם טוב, אני לא פוגע בזבוב. בקיצור, זה אנשים שנמצאים בקדם הרהור. פירוש דבר, הם בכלל לא מבינים שזה קשור אליהם, שהם במצב לא טוב, שהם צריכים להשתנות, וגם כדאי להם להשתנות. אז הקדם הרהור זה המצב שבו בעצם אנחנו נמצאים באיזשהו denial, הכחשה, מה שנקרא, הכל בסדר, אל תגזים, גם נגיד דברים גשמים שאתה אומר לו, תקשיב, אתה מעשן, בא בי לי, אתה יודע שכל סיגר שלך מורידה לך מהחיים בין 5 דקות ל-11 דקות מהחיים שלך? והוא אומר לך, בואנה, תקשיב, יהיה לך תמונה של איזה זקנה בת 100, או זקן בין 220, שבקשה, הנה, אתה רואה, הוא מעשן, בבקשה, עזוב אותך הרב, נו, יאללה, אתם מחפשים, הוא מעשן הרגיל את הזקנקן הזה. אוקיי, זאת אומרת, אתה מחפש תירוצים, כיצד אני יכול, אתה יכול להישאר איך שאתה, אתה מגן בחירוף נפש על ההרגלים הישנים שלך, וכאן אתה תקוע. אוקיי, המטרה היא לגרום לאדם לחשוב על שינוי. מהי הדרך? איך עושים את זה? איך מעבירים אדם מקדם הרהור להרהור? הרהור זה שלב הבא. אז הדרך היא כזאת, היא מורכבת משלושה חלקים. חלק ראשון זה מידע. מידע, ככל שנלמד יותר, נקרא יותר, אנחנו נלמד ונבין, אנחנו לא בסדר. כידוע בדברי חז"ל שהאדם שבאים אליו איסורים מפשפש במעשיו. אני לא אומר את זה אלא אף אחד פה, אבל מי שישב פה באיזה בידוד או קורונה או לא משנה מה, יפשפש במעשיו. אני אומר את זה לכולנו, כי כולנו פה, אתה יודע, מי יותר, מי פחות, כולם באיזה הסגר עם המסכות האלה, אז כולנו צריכים לפשפש במעשינו, ואם לא מצאנו שום דבר, פשוט בלי עין הרע אנחנו מושלמים, אז יתלה בביטול תורה, אומרת הגמרא. נו, אז כולם שם את השאלה, יתלה בביטול תורה, זה גוף הבעיה. זה, היינו צריכים לראות את זה מלכתחילה, לא הכוונה היא, יתלה בביטול תורה שלא למדנו תורה. וכמה שלא למדת תורה, וכרגנאי לא קראת ספרי מוסר, לא שמעת הרצאות, זה נראה לך שאת בסדר גמור. אולי גמור, אבל לא בסדר. זה נראה לך שאתה בלי עין הרע, ירבו כמותך בישראל, אבל אולי עדיף שלא. זאת אומרת, הנקודה העיקרית היא המעבר, מקדם הרהור להרהור יבוא על ידי מידע. פשוט לקרוא, לקרוא ספרי מוסר, להבין עד כמה חמור א', ב', ג', ד', כמה כדאי לי לשמור על עצמי, כדאי לי להתחזק בלימוד תורה, בקדושת העיניים, וכן הלאה וכן הלאה. מידע, שלב ראשון. שלב שני, קבלת ביקורת. זאת אומרת, לא שלב שני, אלא נקרא לזה עצה שנייה, כי עצה דוברים, מקדם הרהור להרהור, קבלת ביקורת. לא כיף, נכון? אבל רב חיים פרינלדר מגדיר את קבלת הביקורת כאם התיקון. שמה אתה מגדיר את זה? אם התיקון. ראשית כל תיקון זה קבלת ביקורת. בואו נקרא לכם בספר ספתי חיים. יסוד ההתקדמות בעבודת השם היא קבלת ביקורת, הוא אומר. יסוד ההתקדמות בעבודת השם, ואני מרחיב את היריעה כרגע, זה לא רק בעבודת השם, זה קשור להכל. יסוד ההתקדמות בחיים זה קבלת ביקורת. תבחרו איזה תחום שאתם רוצים. יסוד ההתקדמות, קבלת ביקורת, תזכרו את זה. אוקיי. זאת אומרת, לאבא שאשתך מהירה לך, הבנת אותי? יופי. יסוד ההתקדמות, קבלת ביקורת. שהרי אומר, אם אני שבע רצון מעצמי, מדוע שאשתפר? אם אני מרגיש ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, למה שאני אשתפר? אוקיי, לכן צריך ביקורת, והוא מחלק את הביקורת לשלושה סוגים. סוג אחד, ביקורת הזולת שמבקרני. אמא שלך, אשתך, בעלך, השכנים, המורה וכן הלאה, קיבלתם ביקורת, אופס, לא נעים, אומר, בדרך כלל זו ביקורת סנועה. אף אחד נתן לא מתפלל, לי רצון, שיתנו לי ביקורת, בבקשה אלוקים. אז ביקורת סנועה, נכון, אך מעידך אומר לרוב היא נכונה. היא לא נשמע, לא כיף לשמוע, אבל בואו נהיה אמיתיים, לרוב היא נכונה. למה היא נכונה, אומר רב חיים פרילדר, כי איננה משוחדת מחמת נגיעות עצמיות. לכן עובד השם מתייחס בתודה לביקורת הזולת. הנה יש לך הגדרה, האם אתה עובד השם או לא. האם אתה מקבל ביקורת הזולת בתודה, כאילו אתה מתחיל, יו, תודה שנתתן ביקורת, שם מברך אתכם, איזה יופי. או שאתה אומר, יאללה, אני אף מפה, תאמין לי, חפשים אותי, חופרים, הרב. יופי. ולכן זה הסוג ביקורת הראשון, רק מה הבעיה שלו? הבעיה שלו שזה, כמו שהוא כותב פה, זה קצת מעורר בנו איזשהו סלידה. הסוג השני של הביקורת זה ביקורת עצמית. ביקורת עצמית, אומר, היא מעלתה שאיננה גורמת להתנגדות, כי היא באה ממקור עצמי. כך אומר חפץ חיים על הגמרא, מסכת ברכות, טובה, מרדות אחת בליבו של אדם יותר מ-100 מלכויות. הוא היה מסביר שאם התוכחה באה מבחוץ, מתגבר לנו כוח התנצחות. נפליתי זה בעיקר, אבל בתורה ומצוות, מה שנקרא. אם נותנים לך ביקורת, מהירים לך על החצאית, מהירים לך על זה, יש לך איזה אנטי כזה. למה? כאילו, לא בא לי. הרי בשטחים אחרים בחיים, אם עכשיו אני הייתי ספורטאי, למשל, להבדיל, אבל אם הייתי ספורטאי, הייתי שמח שיתנו לי ביקורת, כדי שאני אוכל לשפר את הסגנון שלי. אם הייתי נגן פסנתר, הייתי רוצה ש... אתה יודע, יתקנו אותי, כדי שאני אוכל לשפר את ה... אתה יודע, הביצועים. בתורה ומצוות זה קצת פוגע באגו יותר, ויצר הרע וכן הלאה. לכן שמהירים לנו, יש לנו איזו התנגדות כזאת, קורא לזה הרב חיים פרילדר. אם כן, אם ניתן ביקורת עצמית, אז ההתנצחות הזאת לא תהיה. אך כאשר אדם מתבונן ומבקר את עצמו, אין לו עם מי להתנצח, וחוזר למוטב, יופי, זה סוג ביקורת שני. סוג שלישי, מביא את הרב דסלר, שמביא שאם אדם רואה חיסרון או חטא בזולת, זה סימן משמיים שיפשפש במעשיו. אם אתם רואים, כידוע, הדברים הללו, אנחנו מכירים את זה, כולה פוסל ומום פוסל, אבל אם אתם רואים חיסרון או חטא בזולת, סימן משמיים שיפשפש במעשיו. אוקיי. מסכם ואומר, ככל שאתה מבין יותר מה נדרש ממנו, הוא מסוגל לבקר את עצמו יותר, וככל שהביקורת נוקבת וחריפה יותר, האדם יוכל לתקן את עצמו ביתר יסודיות, ולהגיע למעלות גדולות יותר, והוא מסכם ואומר, הביקורת היא אם התיקון. וואו! אוקיי, ככה זה הספתי חיים מועדים א', עמוד 13, וזה בעצם הדרך השנייה לעבור מקדם הרהור להרהור. אמרנו, אנחנו רוצים להתקדם בתהליך השינוי, כאשר אנחנו רוצים לעבור מקדם הרהור, שזה כמובן לא בא לי, לא מעניין אותי בכלל, אני לא בכלל בסיפור, שגם לפעמים נובע מייאוש. זאת אומרת, הרבה פעמים ניסיתי, ולא הצלחתי להשתנות, אז אני מתייאש, אז אני אומרת, שמה רב, זה כבר לא, זה לא בשבילי. הדרך לעבור מקדם הרהור להרהור, אמרנו, א', מידע, ב', קבלת ביקורת, ג', תפילה. מה קשור תפילה? אמא אחת יכולה להתקשר אליי, אומרת לי, הרב, אתה יכול לדבר עם הבן שלי? דבר עם הבן שלי הרב, הוא במצב מה זה לא טוב. ואז אני שואל אותה, תגיד, הבן שלך רוצה שידברו איתו? פעמי רמבות אומרת, לא, הוא לא רוצה לשמוע כבר אף אחד הרב. זה כואב, נכון, אבל תדעו לכם שבמידה ואדם לא רוצה, אז מה נעשה? אז מה נעשה? זה הדבר השלישי. הילד הזה שלו נמצא במצב שקדם הרהור. הוא עזב אותי, לא מעניין אותי, לא רוצה לשמוע, רד מני וכן הלאה. איך אני מעביר אותו להרהור בדרך גם של תפילה. נא להתפלל. הרי אנחנו מתפללים. תמשיכו להתפלל. אל תפסיקו להתפלל. קווה אל השם וחזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. מה שהתפילה יכולה לעשות זה בעזרת השם לפתוח את הצוהר על מנת שהרצון ולו המינימלי לשינוי יתחיל. כי הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז איך אנחנו מתפללים על מישהו שיחזור בתשובה אם זה הכל בידי שמיים חוץ מהדבר הזה? אתה יכול לבקש אפילו פרנסה, אתה יכול לבקש בריאות, אבל על שיחזור בתשובה, איך אפשר? זה לא בידי שמיים. אלא מדי שמה שיתנו לה אפילו איזשהו הרהור, מה שנקרא. איזה ניצוץ, איזה פתח קטן. ואז אנחנו נעבור מהשקדם הרהור לשלב השני של ההרהור. ובואו אולי נראה כמה. תן לי אור! אוקיי, אלוקים, תן לי אור. אני מתחנן לפניך בעולם, תן לי אור שאני מוכן לראות את הטוב שבי, את הטוב שבאחרים, את האפשרות שאני יכול להשתנות. פליז, אלוקים!
מתחיל את השגרה, וזה קשה, לא נורא, לא נורא. גם אם בחוץ הכל חשוך, לא נראה. תעלה השמש בזריחה, ויש בך את הכוח לראות מתוך החשיכה. תן לי בחוץ הכל חשוך לא נראה, תעלה השמש בזריחה, ויש בך את הכוח לראות מתוך החשיכה.
בלב יש חור, מה הוא אומר שם? זה השם שבור לנו, נתן לנו אור, לראות הטוב בעצמנו, באחרים. בעזרת השם. טוב, אז עברנו מהשלב הראשון של הוקדם הרהור, לשלב השני של ההרהור. פירוש הדבר, אנחנו כבר רוצים להשתנות, אנחנו מבינים שכדאי להשתנות, אבל... הבנתם? ככה זה הולך. אתה צודק, הרב, אבל... וואלה, בא לי, אבל. אם הייתי יכול רק אבל, אבל. בקיצור, בשלב של ההרהור פירוש דבר שאנחנו סובלים קצת מפיצול אישיות. זאת אומרת, אנחנו רוצים שינוי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים, אבל. ורשימת האבל היא ארוכה כאורך הגלות. אין לנו זמן, אין לנו כסף, אין לנו... כי עבור הקורונה, הרב, אני צעיר, אני מבוגר, יעבור החגים, בלי נדר, בעזרת השם, אבל. ויקירה, הבעיה העיקרית שהרהור לא מחייב שהשינוי יקרה. זאת אומרת, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שתקועים אי שם בשלב ההרהור. מחשבות טובות, אבל נו נו נו, תזיזו קצת את עצמכם. אבל. הבנתם, אנשים יכולים לבוא לשיעורי תורה, כל מיני דברים שאני תקועים בענייני ההרהור. טוב. בוא נראה אמיתים. אם שינוי לא היה נקרא לזה צורך מאמץ, אז ברור שאנחנו עושים איזה שינוי מהבעיה, אבל שינוי דורש מאמץ, כוחות. אולי לא מספיק רע לנו? היה פעם זוג שיצא לפגישת שידוכים. פגישה ראשונה. נפגשו באיזה לובי של מלון. אתה יודע, בית קפה כזה בשלב מסוים, הבחור מרגיש, וואלה, תקשיבי, לא מזורם לשום כיוון. דיכאון בדיכאונות. כנראה זה גם הדדי, אבל אתה יודע, כל אחד לא נעים לו מה, מי. בשלב מסוים הבחור כמו סמן המלצר סימון, אתה יודע, שכנראה מסוכם ביניהם, זה לא פעם ראשונה שנפגש במקום הזה. המלצר ניגש אליו, אמר לו, אדוני, יש לך טלפון בקבלה. אומר הבחור לבחורה, אני מצטער, רק שאני כבר חוזר, אני לא יודע מה קרה. אז הוא קם, הולך לקבלה, חוזר אחרי 5 דקות, אומר לה, תקשיבי, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל סבא שלי הודיעו לי עכשיו בטלפון שהוא נפטר. אומרת הבחורה, ברוך השם, כי אם סבא שלך לא היה נפטר, אז שלי היה צריך. זאת אומרת, לפעמים יאללה נמאס לנו, באנו ללכת. חלס, אתה מבין? אבל לא תמיד מספיק כואב לנו כדי להשתנות. אבל השלב של הירהור הוא השלב שאני באמת רוצה להשתנות, בלי נדר בעזרת השם, אבל אני קצת באזור הנוחות. ויש רוצים להגיד שאזור הנוחות הוא גם אזור הנכות של הבן אדם. מה אני אעשה? תאמין, מה אני אשתנה? מה? נהנו פה דיר איזים. מה? בסדר? בקיצור, הנקודה העיקרית היא קשה לנו לוותר על כל מיני התנהגויות שלנו, כי זו שאלה שאנחנו פעם נדבר עליה, אבל כל עניין החרטה הרי הוא נושא מעניין. פעם דיברנו על זה, אולי לפני שנה, אני לא זוכר, אבל נושא החרטה הוא נושא ממש מעניין. למה? כי למה שאדם מתחרט? אתה מוכן להסביר לי? תסבירו לי בבקשה למה להתחרט. על מה? על מעשים לא טובים שעשינו? בינינו עכשיו, אף אחד לא מקשיב. סבלתם מהדבר הזה? בדרך כלל אדם עשה מעשה לא טוב, הוא נהנה. יצרה לא פרייר. אם אדם עשה מעשה לא טוב, הוא לא סבל מזה. אולי הוא סבל אחרי זה, מיסורי מצפון, אבל באותו רגע הוא לא סבל. משל למה הדבר דומה, תארו לעצמכם ילד קטן בגיל 5, אמא שלו שולחת אותו לקנות בפעם הראשונה בחנות מקולת כזאת, לך תקנה שמן. והפספוסון הקטן הזה הולך פעם ראשונה לחנות לקנות שמן. הוא לוקח 20 שקלים ומגיע לחנות, מה שנקרא מיני מרקט כזה. כל טוב העולם נחשף בפניו ברגע אחד. תחשבו, מדפים שלמים של ממתקים. מדפים שלמים של מוצרי חלב עסיסיים עם שוקו בסקית. ויש בידו את המפתח לאושר. שהוא נקרא 20 שקלים. והוא יודע שאמא שלו ביקשה ממנו לקנות שמן. אבל הפיתוי גדול מדי. והוא לא עומד בו והוא קונה לעצמו שוקו בסקית. ועוד כמה מוצרים טעימים. הלכו 20 שקלים. הוא חוזר הביתה. כבר בדרך הוא סיים את השוקו. סיים את מה שהוא קנה כבר בדרך. תבין, הוא מגיע הביתה עם השלוש שאלות אותו. איפה השמן? אומר לה, סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. הוא מתחרט? לפי דעתכם הוא מתחרט? על מה הוא מתחרט? שהוא שתה שוקו? מי שמתחרט שהוא שתה שוקו? הוא מתחרט על מה? על הארטיק שהוא קנה? איך אפשר להתחרט? הרי תכלס בינינו עכשיו הוא נהנה מזה, נו מה, מה? אז יש מספר תשובות בדבר, אבל אחת התשובות היא, תארו לכם שאמא שלו עכשיו אומרת לו, חמוד שלי, תקשיב לי טוב, היום יש לך מולדת בלילה, אתה יודע את זה. וכל החברים שלך אמורים להגיע, ואני הייתי אמורה לאפות לך עוגה, והשמן היה בשביל העוגה. אין שמן, אין עוגה. אמר לה, מה זה אמא, מה אין עוגה? מה זה בושות? אם החברים שלי יבואו, מה, איך אני אחבר? אין שמן, אין עוגה. עכשיו הוא יתחיל לפקוד. למה? יופי. הוא מבין את הטעות שהוא עשה, יופי נהנית מהשוקו, טמבל מה שנקרא. הפסדת עוגה שלמה, מה הרווחת מהשוקו? עכשיו הוא הצטער שהוא נגע בשוקו, עכשיו הוא התחרט, יופי. אז ההרהור הזה, הוא זה שאמור להביא אותנו למצב שאתה אומר, תקשיב, אני עובר לשלב הבא שנקרא ההחלטה. כאילו חלס, אני משתנה. זה שלב ההחלטה. איך עוברים לזה? אני אסביר לכם. המעבר בין שלב ההירור לשלב החרטה יהיה מורכב בעצם משלוש שאלות שתשאלו את עצמכם. שאלה ראשונה, למה אתם רוצים להשתנות? מה? תסבירו לי למה. תנו את היתרונות או את החסרונות, תסבירו לי למה אתם רוצים להשתנות. למה אני אומר את זה? מכיוון כשאדם ישאל את עצמו למה הוא רוצה להשתנות, התשובות בעזרת השם ייתנו לו מוטיבציה. תשמע, אתה רוצה להשתנות, צריך להקריב, וזה לא פשוט, זה ידרוש ממך הרבה מאוד כוחות, אז הלמה הזה או הלמה ייתנו כוחות בעזרת השם. שאלה ראשונה, למה אני רוצה להשתנות? שאלה שנייה, מהם הסיבות שמונעות אותך או אותך מלהשתנות? מה הבעיה? למה אנחנו לא משתנים? עכשיו אני אומרת, אפילו תכתבו את זה, תסתכלו על זה ותנסו לנתח באמת למה, מה הבעיה? מה מונע מכם להשתנות? כי הרבה פעמים אנחנו סתם מפחדים מדברים, אתה יודע, זה נראה לנו יותר מפחיד ממה שזה באמת. באמת, פגשתי השבוע בחור בשם ברק גרוסברג. בחור חמוד, אני אומר לכם, מתל אביב, עד גיל 20, לא דתי לחלוטין. בשלב קדם ההרהור, מה שנקרא. נגן גיטרה בקנה מידה. אבא שלו היה, אתה יודע, מפיק כל מיני זמרים. הם נסתם המאזינים של כל חי פחות, מצויים בעולם הזמרים הללו, כמו ברי סחרו, ורמי פורטיס, כל מיני חבר'ה של... זה גם, זה לא מוזיקה רגילה, זה מוזיקה של רוק כבד. כל מיני דברים כאלה של... כן, מי שאוהב את זה, אוהב את זה. בקיצור, זה ככה אבא שלו היה, אז כל מיני זמרים כאלה הסתובבו אצלו בבית, והוא בגיל 12 התחיל גיטרה, וזה הפך אהבת חייו, והוא נהיה מקצוען בגיטרה, בלי עין הרע. ניגן עם כל הגדולים, גם של היום, מה שנקרא, הוא הראה לי, ניגן עם שולי, ניגן עם כל מיני גדולים כאלה. בקיצור, מה, למה מספר לכם את זה? אז ככה, הוא בגיל 20 הרגיש קצת מיצוי. הוא אמר לי, התחילו לי שאלות קיומיות. איזה יופי של הגדרה. שאלות קיומיות. שמע כל העולם הזה. כאילו, שמע, אני חי, אתה יודע, יופי, תלך לעוד איזה מסיבה, עוד איזה יופי, יופי. זה לא, זה אולי הנאה של שתי דקות אומר, אבל זה לא מחזיק מעמד. אתה יודע, אתה מרגיש, זה לא זה. זה כמו איזה ממתק, אבל זה לא אוכל, זה לא משהו אמיתי. אומר לי, החיים שלי היו כמו, כאילו, מנהל, אבל לא עד הסוף. כאילו, לא, לא מתלבש. והוא התחיל לחפש, אז בתור אדם לא דתי, חיפש בתל אביב, בתל אביב אתה יכול למצוא הרבה דברים. הולך לאיזה יוגה של אהבה, אומר לי, כל מיני דברים הזויים כאלה, שהעטיפה אולי יפה, אבל לא יודע, משהו נאיבי מדי הוא קרא לזה. לא, זה לא זה. הוא בחור שכלי כזה, בחור רציני, עד שיום אחד, אתה יודע, בדרך שלה רוצה להכין אותו, הוא עבר מקדם הרהור להרהור. איך זה קרה? הוא יושב בבית, והוא פתאום שומע נגינת חליל מבוקעת מאיזשהו בית ברחוב. הוא מוציא את הראש מהחלון ורואה שזה מבית חבד המקומי. בקינג ג'ורג', מבית חבד כזה. והוא מביא שם מופע והוא מזהה את הנגנים כאחים פיאמנטה. ואבא שלו גם היה מפיק אותם, אז הוא החליט ללכת. בוא נשמע. הוא עושה את דרכו לבית חבד. השעה הייתה בערך 11 בלילה. ואיך שהוא נכנס, הסתיימה ההופעה. כאילו אמרו, טוב, תודה רבה לכולם, לילה טוב, והוא כאילו נעמד כמו איזה, מה? אז קלטו שהוא קצת מבולבל, מישהו ניגש אליו, ובוא, כנס, שב, והושיב אותו בהתוועדות חסידית, לראשונה בחייו. ודברים מאוד דווקא, חווה נחמדה, ישב לידו מישהו, דיבר אותו על דברים ברומו של עולם, אתה יודע, לא דווקא דת, זה מאוד חיבר אותו כזה, איזה יופי, מדברים על דברים אחרים חוץ מי, אתה יודע. וככה הוא התחיל את המסע שלו. לא נרחיב כרגע אולי בהמשך, אם אין לי זמן, אבל ברוך השם, הבחור הזה התחזק. לאט, 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 לאט. רק משהו אמר לי, היה לו שיער ארוך כזה, אתה יודע, ראיתי אותו כאילו עם שיער כזה של אלה, עם הרוק הכבד הזה, עם נגני גיטרה שכל השיער קופץ להם בראש. בקיצור, הנקודה העיקרית, הבן אדם הזה החליט שהוא מתחזק. אבל הוא פחד מאוד מהפחד, מהיחס של הסביבה. אתה יודע, הוא ברק גרוסברג, אתה יודע, מוכר אצל כולם, בראש העניינים, חוזר בתשובה. הוא מאוד פחד מה... זה אחת הסיבות שעצרו אותו מלהשתנות, מהיחס של הסביבה, איך יגיבו. והוא אמר לי, היה בן אדם אחד, שממנו נקרא לזה פחדתי הכי הרבה. כי הוא, יש לו לשון חדה כזאת, והוא ציני, והוא תמיד מזלזל בכל מיני שינויים כאלה ואחרים שאנשים עושים, וממנו פחדתי הכי הרבה. עד שיום אחד הוא כבר בתהליך של שינוי שחזרה בתשובה, הוא פוגש את הבחור הזה בנחלת בנימין ברחוב. הוא מנסה לעבור צד, אולי הוא לא ראה אותו, אבל הוא עובר יחד איתו והם נפגשים ו... ואז השני שואל אותו, זה הציני הזה, שואל את ברק, מה ברק, אתה חוזר בתשובה? ואז הוא כבר התכונן, נו, בוא, בוא, תאיר לי הערות, ובוא, יאללה, תתחיל עם השטות שלך. אז ברק אמר לו, כן, אני חוזר בתשובה, ברוך השם. אז השני אמר לו, כל הכבוד. אתה יודע, אני חשבתי על זה בעצמי כמה פעמים. מה, מה? כאילו, ממי שהכי פחדתי, מה שנקרא, מהתגובה שלו, דווקא הוא, זה היה הכי נחמד, מה שנקרא. אז תשאלו את עצמכם, מה הסיבות שמונעות אתכם מלהשתנות? הדבר השלישי זה מה יכול לעזור לנו להשתנות. מה יכול לעזור לנו להשתנות? אולי שיעור, אולי בן אדם מסוים, אולי, מה יכול לעזור לנו להשתנות? אז זה הדרך לעבור מקדם הרהור להרהור. למדנו שלושה דברים. למדנו מידע, למדנו ביקורת, למדנו תפילה. מה שיעזור לנו לעבור מההרהור להחלטה, זה שלב השלישי. זה השאלות המנחות הללו. למה אתם רוצים להשתנות? מה הסיבות שמונעות אתכם להשתנות, ומה אני יכול לעזור לעצמי כדי להשתנות. יפה, יפה, אנחנו מתקדמים, אנחנו בשלב ההחלטה. זהו, אני מחליט, ממחר אני משתנה. אבל ממחר. יפה, יופי. עכשיו אנחנו נגיע לבית קברות שנקרא שם. כן, יש כזה בית קברות. אבל כיוון שאנחנו צריכים פה להיכנס לאיזה שיר, אז אני רק מזכיר, מי שרוצה את כל החומרים הללו שאנחנו מדברים עליהם כאן, וזה במשך שלושה שבועות כאלה, יכול לקבל את כל החומרים הכתובים אליו למייל או אליה למייל, עם התוכניות, ארבע תוכניות בבוקר של השראה ימית, שהם הם, כמו שאני מדבר כרגע כאן, אבל אתה יודע, זה באופן מסודר של ארבע תוכניות כאלה, תוכלו לשמוע את זה במהלך השבוע, טלפון אחד, ואתם בפנים, השתתפות סמלית כדי לחסות את ההוצאות, הטלפון הוא כזה, 050-732-0961. שוב 050-732-0961. ואני רוצה להגיד לכם כמה טוב השם.
לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים והמוח, תתבונן סביב לעולם ותראה כמה טוב השם. גם ביום שקצת לא נוח, הכל נסגר ואין לאן לברוח, רק תפתח את העיניים ותראה כמה טוב השם. כמה טוב השם. כמה טוב השם. כמה טוב השם. גם אם בפניך דלת נטרקה, הוא יפתח לך עוד דלת חדשה. מאחורי כל גל החור, מעבר כל ענן, נמצאת השמש את העיר חדש מפני ישן. אהודי אל תשכח, אתה בן של מלך שמלווה אותך לאורך כל הדרך. תרים את הראש של ריבונו של עולם, תצעק איתי ביחד, בוא נעיר את כולם. כמה טוב השם. כמה טוב השם. נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש אל השמיים, בן אדם, ומכל הלב תצעק כמה טוב השם. כמה טוב השם.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. במוצא שקרוב, אליקם בוטה מגיע למוצא שחי. הופעה חיה ומקפיצה עם הלעיתים הגדולים ולרעיון מקיף על האלבום החדש. מוצא שחי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת בתשע, רק כאן בכל חי ולצפיע באתר כל חי.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו לכם, האמת שפה עם הפרסומת של הבית ספר לזה, נזכרתי, אני שוכח מה אני צריך לפרסם בעצמי, אז ככה, אנחנו בעזרת השם שנה הבאה, מה שנקרא אחרי החגים, יוצאים במשהו חדש, עוד לא עשיתי אותו עד היום, זה קורס שנתי. זאת אומרת, עד היום עשינו קורסים יחסית קצרים, זה התחיל עם כמה ימים, אחרי זה גם, לא משנה, 3 חודשים, אבל עכשיו אנחנו עושים משהו חד פעמי, לא חד פעמי, אבל בקיצור פעם ראשונה מבחינתי, קורס שנתי של השיטה שנקראת שיטת ה-FHT של פנגר, שיטת, זה בגדול פסיכותרפיה הוליסטית. פירוש דבר שילוב של שני דברים שאני חושב שזה שילוב מנצח, כאשר משלבים מצד אחד את הכלים של הפסיכותרפיה, בנושאים כמו חרדות ודיכאונות ומחשבות תורדניות ומשקעי עבר וכן הלאה. זאת אומרת, יש המון המון כלים שאפשר היום להשתמש והם טובים, וחזל כבר דיברו על הדברים, ואפשר לקחת הכל ברוח היהדות כמובן. אז זה מצד אחד הפסיכותרפיה, מצד שני השילוב עם הפסיכותרפיה ההוליסטית. פירוש דבר, יש לנו כלים ברפואה אלטרנטיבית שיכולים לעזור מאוד, כמו דמיון מודרך וכמו ריפוי במגע יד, כמובן זה הילינג, אבל כמובן על פי ההלכה, וצמחי מרפא ואבנים וכאילו אבני חן כאלה, וכן אבל יש המון המון מה ללמוד, שנה שלמה לצאת למסע כזה, שאני חושב שגם אם אדם לא רוצה להיות מטפל, זה יכול משקל לעצמו, כל שכן מי שרוצה לטפל. אז זהו, קורס שנתי. קורס שנתי שיתחיל אחרי החגים בעזרת השם וישועתו, שהקורונה לא תסבך לנו את העניינים. אז מי שרוצה להיות איתנו שנה שלמה, פעם בשבוע, 4 שעות כל פעם, אז אני אתן לכם טלפון, תתקשרו, וגם אם לא יענו לכם עכשיו, אולי כן, אבל גם אם לא, אז יחזרו אליכם. הטלפון הוא לפרטים של הפסיכותרפיה ההוליסטית לקורס שנתי, יחד איתי, שנה שלמה, כך 055-67-64-641 055-67-64-641. יש שתי קבוצות, קבוצה אחת במרכז, זו רמת גן, קבוצה שנייה בירושלים. יש גם אפשרות לדיגיטלי, מה שנקרא, זום, בזומבה ווידאו, כמו שתרצו. בקיצור, לא משנה, זה הפרטים, נדבר על זה אחרי זה בהמשך אולי. אנחנו ממשיכים, יקיריי, עברנו משלב ההרהור לשלב ההחלטה. או, ברוך השם, החלטנו, זהו. בעזרת השם, אני משתנה. היה אדם אחד ששטף את הרכב שלו. רכב חדש, יפה, שני השכנים יוצאים, רואים אותו שוטף את הרכב. שכן א' אומר לו, וואו, איזה רכב, אחי, מאיפה השגת כזה רכב? עונה לו זה ששוטף את הרכב, אח שלי נתן לי את זה במתנה. אומר לו השכן א', וואו, הייתי רוצה כזה רכב. אומר שכן ב', וואלה, הייתי רוצה כזה אח. ואשתו של השכן אמרה, אני הייתי רוצה להיות כזה אח. שמעתם? הראשון, אני רוצה כזה רכב. חזק וברוך. השני כבר הלך צד אחד אחורה, אני רוצה כזה אח, תבין, בוא, אם כבר חבל, יש פה כזה נדבן. והשלישי אמר, השלישית אמרה, אני הייתי רוצה להיות כזה אח. זאת אומרת, לא לתפוס נדבן כזה, אלא להיות כזה נדבן. זאת אומרת, להיות אדם שבאת עם כוח של נתינה, עם כוח של רצון אדיר כזה, אז אתה יכול להחליט. החלטנו, זהו, ממחר, הבעיה העיקרית היא ממחר. שמעת? יופי. לכן יש בית כברות שנקרא בית כברות שם. כן, כולנו מכירים את הבית כברות הזה, שאנחנו למדנו את זה במדר סיני, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים. והתייצבו בתחתית ההר. נכון? אז גמרא שמה, מה זה בתחתית ההר? איך אפשר להתייצב בתחתית ההר? אלא מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם הר כגיגית. בורא עולם מרים את ההר מעל כולם. ההר הזה יכול ליפול, חס ושלום. אומר אלוקי, בוא אני אסביר לכם מה יחזיק את ההר הזה. או שאתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. שם תהיה קבורתכם. שם תהיה קבורתכם. מה? היה צריך להיות פה תהיה קבורתכם, כאן תהיה קבורתכם, מה זה שם תהיה קבורתכם? אלא ידוע, יקירה, יש בית קברות שנקרא שם. אני רק אסיים את הלימודים, הרב. בלי נדר, יום ראשון אני מתחיל. נעבור עירובין, נתחיל, הרב. זה מישהו יודע דף היום, קיצור, אנחנו תמיד דוחים את זה שם, 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 שם. אז הגענו להחלטה, יקיריי, תפסיקו לדחות את הדברים. תעשו לעצמכם רשימה, בואו נבין מה הבעיה, נפתח את הראש, תוכנית פעולה, נציב יעדים ריאליים, נפרק את התהליך לצעדים קטנים, תתחילו לעשות משהו, להזיז, להזיז. וכותב רב חיים פרידלנדר בספר שלו ספתי חיים. תקשיבו איך הוא מדבר לעצמו, תראו איזה תביעה, מה שנקרא הוא תובע מעצמו. והוא כותב כך, אלול תפשין זין, העקשן יצליח. העקשן יצליח. לכן צריך לגשת בעקשנות, אומר, למלחמת היצר, ולבטוח בעזרת השם יתברך. אתה יוצא למלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך, צא למלחמה, צא למלחמה. אל תוותרי לעצמך, אל תרים ידיים. מה קרה? קצת נפילות, להרים את עצמנו, להסתכל על היצר בעיניים ולהגיד, אנחנו במלחמה, אנחנו לא מוותרים. עד הטיפת הדם האחרונה, אנחנו נלחם. אומר רב חיים פרידלנדר, וכאן מונח סוד ההצלחה. איך סוד ההצלחה? מהו? שלא לחוס על עצמנו במלחמה הזאת. זה לא כיתה טיפולית פה, חבר'ה. זה לא טיטולי הגי. לא יודע מה, חבר'ה, להילחם פה! כי היא מלחמת החיים, אומר. או חיים או אובדן. או חיים או אובדן. בלי רחמנות. שמעת איך הוא מחזק את עצמו, כאילו? וזה כבוד הרב, אה? כן, אחי, בלי רחמנות, בלי רחמנות. אנחנו במלחמה ואנחנו נהיה חזקים, אנחנו גם נפל, אנחנו נרים את עצמנו, אנחנו נקבל עצמנו עוד קבלה ועוד התחזקות, ובעזרת השם מתחילים מחר מההתחלה וכן הלאה וכן הלאה. זה שלב ההחלטה. החלטנו, צא לדרך. צא לדרך, אל תסתכל לאף אחד. צא לדרך. ואז מגיעים לשלב הרביעי, שהוא שלב הפעולה. Action stage. שלב הפעולה. פירוש דבר מתחילים לעשות מעשים, יפה מאוד. אבל השאלה העיקרית, איך עושים את המעשים האלה, מה שנקרא, לאורך זמן? יש כאלה שאתה רואה אותם על הבוקר, לא יודע מה, או קמים בנץ. אתה אומר, איך הוא קם בנץ? הבן אדם הזה, מה זה? כמו אריה. יש כאלה שם שיעור עוד לפני הנץ. אתה אומר, ריבונו שלם, הוא לא ישן. או להבדיל בתחום אחרים, אתה רואה את אלה שעושים הליכות. אתה רואה, החברה שלך, את עוד משפשפת העיניים, מה שנקרא, מהקורא הקביש, והיא על הבוקר, שש בבוקר, אופ, 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 עושה הליכות, כאילו מה? מאיפה יש להם את המשמעת העצמית הזאת? שש בבוקר, הליכות, מה? אתה עוד לא פתחת את העיניים, מה שנקרא, הם כבר הולכים. אז אני אגיד לכם, לפי דעתי, זה לא בהכרח משמעת עצמית. אז מה זה? זה נקרא הרגל. מצוין, לא עוד הרגל שלילי. רוב הדברים, אם נצליח להחדיר אותם לחיים שלנו בצורה אינטגרלית, קוראים לזה, זאת אומרת בצורה שאני לא צריך להתאמץ, הרי כל אחד מאיתנו, רוב הציבור שמקשיב לי עכשיו, אתם לא מתאמצים לצחצח שיניים בבוקר, נכון? בוא, מקווה, אתה לא אומר, אוף, צחצח שיניים, כאילו, אוף, איזה יצרה, בוא נתאמץ. אתה קם, צחצח שיניים, כאילו זה נקרא ריטואל. זה נהיה כבר, אתה יודע, הרגל. קם בבוקר, עושה משנה, אחרי זה אתה צחצח שיניים. זה לא, וואי, זה קושי. למה זה לא קושי אצלך? כי צחצוח שיניים הפך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלך. אתה לא צריך, אתה לא נלחם בזה, אתה לא סובל מזה יותר מדי. אני חושב גם רוב עבודת השם היא צריכה להיות ככה. נכון, צריך זרם מלומדה שלא יהיה הרגל יותר מדי, אבל הרעיון העיקרי, אני לא צריך להתאמץ בבוקר לקום לתפילה או לא לקום לתפילה. אם אתה מתאמץ, סימן שזה לא הפך להיות חלק אינטגרלי, חלק מהחיים. קמים, הולכים לתפילה, מה השאלה בכלל? זה כמו שאדם לא דתי יסתכל לאדם שומר שבת, תגיד, וואי, איך אתה שומר שבת, אחי, זה מה זה קשה, מה, בלי טלפון, בלי מחשב, מה, יום שלם. אדם ששומר שבת, זה חלק מהחיים, כאילו זה לא מתאמץ בכלל. איך מגיעים לזה? אז קודם כל, לא נלחמים עם זה. אם את צריך לעשות את זה, אז עושים את זה בכיף. אל תגיד אני חייב לעשות את זה, תגיד אני רוצה לעשות את זה. אבל רב, אני לא רוצה. תגיד, בשבילך, שיהיה לך יותר כיף לעשות את זה. באמת אני אומר, אני רוצה לקום לתפילה, בטח, אחרי זה, אתה לא מתפלל בשביל אחרים הרי, שאתה עומד בתפילה, אתה מתפלל בשביל עצמך, רק אתה מרוויח מזה. יופי, אני ראיתי אפילו רמב"ן, שהרמב"ן מסביר מדוע משה רבנו היה מגמגם, היה כבד פער על שפתיים וכן הלאה, למה השם לא טיפל בו? עונה הרמב"ן, כי הוא לא ביקש. כן, הוא לא ביקש. לא תבקש, לא תקבל. יופי, אז העבודה שלנו היא לבקש, והעבודה שלנו זה להתחיל לעשות מעשים, וזה השלב הרביעי של מעשים. עכשיו, ברור שהמצב יכול להיות גרוע יותר. היו היה שיקור אחד, שיקור, כן, חזר מאיזה מסבעה. עכשיו הוא כל כך שיקור שהוא מדדה. מה זה מדדה? רגל אחת שלו על המדרכה, רגל שנייה לכביש. הוא כאילו מדדה ככה. עכשיו עוצרת נהיית משטרה לידו, יוצא כשוטר, אדוני, אתה שיקור לגמרי, בוא שב, שב לספסל. אומר לו השיקור, אתה בטוח שאני שיקור? אומר לו שוטר, אתה לא שיקור, אתה גמור לגמרי, אח שלי, בוא מאמין לי, בוא, שב על הספסל פה. השיקור כל כך מתרגש, פשוט בא, מנשק את השוטר הזה, כאילו, לפני הקורונה. אומר, תודה רבה, אתה שימחת אותי מאוד. אומר לו שאתה למה שימחת, אומר, אני חשבתי שאני נהייתי צולע. יופי, זאת אומרת, לפעמים המצב הוא פחות גרוע כמו שנראה לכם. בלי עין הרע, סך הכל, על הקדוש ברוך הוא נאמר שהוא שמח בחלקו. שמח בחלקו. מה קשור הקדוש ברוך הוא שמח בחלקו? אז אני אסביר לכם, אנחנו ככה, רב חיים אפולוג'י מספרים עליו, שהוא למד יום אחד את תנא דבליהו, ששם הספר פותח. הספר פותח בזה שהקדוש ברוך הוא שמח בחלקו. כן. שנצטט לכם את זה. אם יהיה לי את זה, חכה שנייה, איפה שמתי את זה? פנגר? מה? הנה, תקרא רק שנייה, פוס. טוב, נמצא את זה אחרי זה. בקיצור, צריך, הקדוש ברוך הוא שמח בחלקו, וככה אתה נדבר עם מביא, כאשר למעשה, מבחינתנו, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא שמח בחלקו? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שמח? הנה מצאתי. כתוב כך, ברוך המקום, ברוך הוא, שבתבונתו ברא עולמו, ברא עולמו, ושמח בחלקו. אז רב חיים פולושין למד את התנא דבליהו הזה, והוא לא הבין איך יכול שהקדוש ברוך הוא שמח בחלקו. מילא אני צריך להיות שמח בחלקו, כי אתה יודע, אין לי את הכל. אבל בורא עולם שמח בחלקו, מה קורה בו? הבנת את הנקודה? יופי, אז הוא הגיע לגאון מווילנה. והגאון מווילנה הסביר לו שהכוונה היא כך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש דברים שהקדוש ברוך הוא כביכול, לא יכול ליצור את זה אם הוא רוצה. עכשיו, עם ישראל, אנחנו חלק של הקדוש ברוך הוא, כי חלק השם עמו. והקדוש ברוך הוא שמח בחלקו. בורא עולם שמח בנו. שמח בנו בכל יהודי ויהודי. בורא עולם שמח בך, כן, בך. בורא עולם שמח בך, תחשוב את זה, איש. להרגיש שזה תמין, יופי, כי חלק השם אמור. עכשיו, מה הכוונה? משל למה הדבר דומה? תראה לכם זוג הורים עכשיו שברוך השם התחתנו ונולד להם בן. מה זה בן? כליל השלמות, בלי עין הרע, קודקוד שבפצפוצים. מה זה בחור כערזים, תלמיד חכם, בעל מידות? מה ילד גדל לתפארת, אבל אחריו לא זכו לילדים נוספים. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. אמנם יש להם המון נחת מהבן הזה, אבל רוצים עוד ילדים. וכעבור 10 שנים נולד הבן השני. אך למגינת ליבם, כאילו צערם נולד ילד מאתגר, מה שנקרא, ילד עם תסמונת, ילד עם צרכים מיוחדים, מגדירים את זה, וואו, 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 וואו. הילד, ההתפתחות שלו ממש איטית, הם דואגים לו, הם אוהבים אותו, הם מלטפים אותו, מה שנקרא, אבל ההתפתחות ממש איטית, עד שביום אחד, כך, כבר 3 שנים, הילד המצלח, הילד הגאון הזה, הילד המבריק, מביא תעודת הצטיינות על שנה שלמה של לימודים, הוא בחיר החדר ומתקבל ישיבה קטנה טובה ביותר בעולם, ובאותו יום שהוא מביא את התעודה, איך שהוא נכנס הביתה, הילד הקטן, בן 3, עם העיכוב התפתחות, הוציא פעם ראשונה וחייב את המילה, אמא! יופי, ממה ההורים שמחים יותר? מה דעתכם? האם ההורים שמחים בתעודת הצטיינות של הילד ששנה שלמה עבד את הרך ובאמת מגיע לו כי הוא ילד ממש רציני וצדיק? או הילד שאמר, אמא, אפשר עכשיו, מה זה אמא? הנה, אני גם אמרתי אמא עכשיו, מה הבעיה? אז הקדוש הוא שמח בחלקו. פירוש דבר, יש יהודים, וזה כל אחד מאיתנו, שאפילו אתה עושה משהו קטן, כיוון שאנחנו מעוקבי התפתחות בינינו, פחות או יותר, לצערנו הרב, בדור שלנו, וכל מעשה קטן שאנחנו עושים צריך להרים אותו על נס, צריך לחזק אותנו. אני אומר לכם, אני שבוע שעבר ביום חמישי, לא היה לנו תוכנית, אז אני הייתי בסמינר של ערכים בצפון עם בנות, שאני הייתי מגדיר את זה, איך נגדיר את זה? זה כמו קורונה. מה זאת אומרת? קורונה, יש לצערנו, לא לצערנו, זה המציאות שהקדוש ברוך הוא עשה שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם קורונה, אבל הם אסימפטומטיים. אתה לא רואה עליהם, אין להם סימפטומים. זאת אומרת, יש להם קורונה, אבל אתה לא רואה את זה. להבדיל, יש כאלה שהם באמת, חיצונית, הם לא נראים לך בכלל דתיים. לא הייתי, מה שנקרא, שם עליהם שקל, כאילו בהימור, האם הם דתיים או לא. מה, נראים לכם מתלבשים, השם ירחם וכן הלאה, אבל הם יש להם את זה, זה כמו קורונה בלי סימפטומים, אתה לא רואה את זה כלפי חוץ, אבל זה חבר'ה, זה בנים, בנות, ששומרים עליהם לך במסירות נפש, הדברים שאתה עובד משתעע, מהצד, כאילו, אני לא מאמין, איזה צדיקים הילדים האלה, וואי, 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 אם הייתי בגיל שלהם, בדור שלהם, לא יודע מה הייתי בכלל חי. בקיצור, יש הרבה, 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 הרבה יהודים כאלה נפלאים, מקסימים, מדהימים. וזהו. אז אנחנו צריכים להבין שהמעשים האלה, אנחנו צריכים לעשות מעשים, ולהמשיך לקדם אותם, והקדוש ברוך הוא שמח בחלקו, ולא להתרגש מעליות וירידות, כי המטרה היא לאן פנינו מועדות. ככה אמרו בסלבודקה. בסלבודקה היו שואלים, האם המצב שלך בצמיחה, או המצב בכמישה, נקרא לזו, כמילה. זה מה שקובע עכשיו בחודש של אלול, זה ההכנה שלנו לראש השנה, כי בורא עולם יבדוק האם המצב שלך הוא צמיחה או להבדיל להפך. למה? כי בראש השנה כל אחד מאיתנו יבקש מבורא עולם אשראי. תן לי בורא עולם, תן לי בעזרת השם, אבל אלוקים יבדוק האם העסק שלך בצמיחה, זאת אומרת כדאי להשקיע בו. זאת אומרת, אתה מתקדם, ולו במשהו קטן, את מתקדמת, את משתפרת, אתה עוד צעד ועוד צעד, אין בעיה, תקבל אשראי לכל השנה כולה, אבל אם העסק בירידה, אם העסק בדרדור וכן הלאה, אז אולי לא כדאי לך אשראי, עוד רגע תפשוט לי רגל. אז גם אם עד עכשיו הידרדרת, תראה לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו מתהפך חזרה, הנה, אני עוצר את ההידרדרות, אני חוזר חזרה, אני חוזר, זה לא השיר הבא, אבל הרעיון העיקרי, אנחנו מתחילים לעשות מעשים קדימה. יופי, אז בואו ניקח איזה משהו נחמד, באמת, קחו את יעקב שווקי, תראו איזה שיר נחמד לדוביד, בואו נשמע אותו, וכבר אנחנו חוזרים.
לדוד השם אורי ואישי, אורי ואישי, מי יהרה? השם מעוז חיי, אי מי יפחד, אי מי יפחד. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי, עליי מלחמה, וזאת אני פה. פותח גם כי אלך בקץ על מוות לא לא עיר הרע לא עיר הרע אוי 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 כי אתה עמדי אוי 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 כי אתה עמדי אורים ואישי אורים ואישי מי מי יהיה רע שמעוז חיי אי מי מי יבחר אי מי מי יבחר ואם תחנה
שנזכה להרגיש ככה שבורא עולם איתנו יקיריי ואנחנו עכשיו מגיעים אני חוזר לשלבים שלמדנו עד עכשיו סיכום שיעור דיברנו על, על תהליך של שינוי תהליך של שינוי מודל בעצם של שינוי שמורכב משישה שלבים עברנו את שלב הקדם הרהור שאדם בעצם חייל לא חושב שהוא צריך להשתנות כדי לעבור מקדם הרהור להרהור אמרנו צריך לבצע שלושה דברים פחות יותר אפשר גם משהו אחד אבל הראינו מידע אמרנו ביקורת ואמרנו תפילה הגענו לשלב ההרהור שאנחנו רוצים להשתנות, מבינים שצריך, אבל כשאתה מתרץ את התירוצים של האבל שלך, אז יש הרבה דרכים להתמודד עם זה, אבל שלוש שאלות זה למה אתה רוצה להשתנות? מה הסיבות שמונעות אותנו להשתנות? ומה יעזור לנו להשתנות? ואז אנחנו מחליטים, אתה יודע מה, וואלה הרב אני משתנה, אבל מי מחר? זאת אומרת, שלב ההחלטה או ההכנה הוא שלב חמוד, כבר מתחילים לגשש, מה שנקרא, פה ושם להתחיל, וקניתי גמרה חדשה, או קנית נעלי ספורט כדי לעשות הליכה, כאן אנחנו מתחילים לגשש, אבל קצת קשה לנו בכל זאת, אתה יודע, לוותר על ההרגלים הישנים שלנו, יש לנו איזה קול קטן בראש, אומר בחייך, אחי, עזוב, עזוב, אחי, עזוב. מה אתה צריך לזה? יופי. אז פה אנחנו בעצם יוצאים לנו תוכנית. תוכנית פעולה, מציבים יעדים ריאליים, מפרקים את התהליך לצעדים קטנים וצעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, תמיד אפשר לעשות. לא רוצים להיקבר בבית קברות של שם, והגענו למעשים. גם למעשים, התחלנו לעשות מעשים, ואנחנו רוצים שהמעשים יהפכו, אמרנו, חלק אינטגרלי מהחיים, להפסיק להילחם איתם, אני רוצה לעשות אותם בכיף, אני רוצה לעשות אותם. עד שאני מגיע לשלב החמישי, שנקרא שימור. קבלו משפט, קשה לבנות, קל להרוס, והכי קשה, לשמר. קשה לבנות, קל להרוס לצערנו הרב, אבל הכי קשה לשמר. זאת אומרת, אוקיי, כולנו הרי עשינו שינוי בחיים בינינו. כל ראש השעונה, כל פעם אנחנו מתחילים, אנחנו אלופי העולם בהתחלות, אבל משום מה אנחנו לא מצליחים להתמיד בזה. נו, מה יהיה? מה יהיה? אז קודם כל, בואו נתחזק שאפילו משהו קטן, כמו שאמרנו, שווה הרבה. ויש בזה משהו, יקירה, יש בזה משהו, תדעו לכם, אני ראיתי גמורה, הגמרה מסכת פסחים אומרת ששלושה בורא עולם מכריז עליהם בכל יום. וואו. תבינו, אני הולך לחשוף בפניכם עכשיו חדשות מסעירות. סקופ, מה שנקרא. שלושה אנשים שבורא עולם בכבודו ובעצמו מכריז עליהם לא פעם בשנה, לא פעם בשבוע, אלא בכל יום. וואו. להבדיל, להבדיל, היום בורא עולם רוצה להראות לנו את הדברים האלה, קצת להמחיש לנו את הדברים האלה, כמו שאומר חפץ חיים, אתה יודע, טלפון, כדי נראה שאפשר, אתה מדבר פה, שומעים שם. אז אחד מהדברים שיש דבר נקרא טוויטר, טוויטר, לא שאני מכיר את זה, אבל אני שומע כל הזמן, טראמפ צייץ בטוויטר. אני חושב שזה מעליב, תראה איך קוראים לך, אתה מצייץ. מה הוא מצייץ? כאילו, תראה איך מתייחסים אליך, כאילו, אתה מצייץ. יופי, אז אנשים מצייצים בטוויטר, ואנשים רוצים לשמוע מה הם מצייצים. אם עכשיו ההוא, השר הזה, צייץ, אז אתה יודע, בוא נשמע מה הוא צייץ. להבדיל, טריליארדי הבדלות בין קודש לחול, בין תמי לטהור. גם בורא עולם להבדיל מכריז על שלושה בכל יום. זאת אומרת, תבין, מי זה שלושה אנשים האלה? אז אחד, אומרת הגמרא, זה גמרא מסכת פסחים, דף קוף י' ח', הראשון זה רווק, הדר בקרח ואינו חוטה. תקשיבו, תבין, אדם שגר בעיר, מה, היום לא צריך לגור בעיר, אתה יכול גם בכפר לעשות שטויות, אבל הרווק, שהוא רווק, רווק, אז בוא נבין, תבינו, בחורים רווקים, תקבלו שזו התקופה הקשה ביותר, כמעט בחייכם, לפחות בנושאים מסוימים. לדעת, אנחנו רוצים להבין שהקושי הזה לא יהיה תמיד באותה רמה. גם זה כדי לנצל את הזמן הזה, להתגבר יותר, ככל שאתה תתגבר יותר, כשקשה לך, אתה תרוויח יותר, מה שנקרא, אבל רווק, וכתוב דווקא רווק, גם רווקה יש את הניסיונות שלה, אבל אל תיפגעו שאני אומר את זה, אבל קצת יותר קל לבנות. סליחה, אני ככה נראה לי קצת יותר קל. לא קל לגמרי, אני מבין, ויש בנות שנאבקות עם ניסיונות על, באמת אני אומר לכם, ניסיונות על. ואני מצדיע לכל אחת ואחת שמצליחה ולו להתגבר פעם אחת ולהילחם ולא לוותר. אז גם מן הסתם גם על רווקה מכריזים, אבל פה אנחנו, זה שלא זכר כאילו שכולל הכל לפי דעתי, אז רווק הדר בקרח ואינו חוטה. תמיד הוא נמצא בלב הבלגן, איך קוראים לזה בשון רחוב? אבו ג'ערס הם קוראים לזה. יופי, מלא פיתויים, מלא ניסיונות, הבחור שלנו לא נופל ולא מתפתה, אז מכריזים עליו בכל יום. למה? כי אפילו על יום אחד שהוא מתגבר, הוא ראוי להכרזה, אתם מבינים? זה לא כתוב שמכריזים עליו פעם בשבוע, אם תחזיק מעמד שבוע, נכריז. לא, אפילו על יום אחד שמתגברים. וזה הצעה טובה, אז היום בוא נתגבר, אתם רוצים לעשות שטויות, לא היום מה שנקרא. דבר איתי מחר, מחר נתחיל אותנו מחרתיים. אבל הנקודה העיקרית רווק שדר בקרח, או בישיבה אפילו, ויש לו חברים, טלפונים וכן הלאה, או שהיא בת, וחברות שלה מדברות איתה על כל מיני סדרות ושטויות כאלה, שיופי יופי, והיא מרגישה, זה אפילו פדיחות כאילו שאני לא בעניינים. את כל הכבוד לך, ואין לך מושג כמה בורא עולם מכריז עלייך בשמיים, רחלי, יעלי, צילי, מילי ושלי וכדומה, היא לא רואה סדרות. כן, יפה מאוד. דר בקרח ונוחותי. הדבר השני זה עני, המחזיר עבדה לבעליה. וואה, תראה אדם הוא עני, חבר שלום. אם את רואה, הגדירה אותו, הגמרא הגדירה אותו עני, אז הוא עני. זה לא שעכשיו הוא עני. והוא הולך ברחוב והוא פתאום מוצא איזה ארנק שמנמן עם שטרות לרוב. וואי, 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 מלא שטרות, זה ניסיון, יואו, יואו, תגיד לי, הוא יחזיר את הארנק, אבל בלי השטרות, אפשר? זה לא פשוט, עכשיו שיש בבית ילדים רעבים לאוכל, לא אוכל משחקים, ואין גמח כזה וקרן כזאת וקופת הזה וקופת הזה. לא, הוא לבד, וואי, וואי, הוא מצא עכשיו שטרות עשיים, אף אחד לא רואה, אתה יודע, שקט, מה? צער בעלי חיים יש לו בבית. ובכל זאת, הבן אדם מחזיר אבדה לבעליה. תקשיב, הוא לא יודע את זה, זה לא יאמן. הוא לא, אבל עכשיו יוצאת בת כל מן השמיים, בורא עולם מכריז, תראו את פלוני בני, מה שנקרא. לא, האלוקים מכריז עליך. איזה יופי, אם זה היינו שומעים את ההכרזה הזאת, כבר לא היה ניסיונות, אבל זה הרעיון. אחרי 120 תקן, תראה, אמר שו כותב, שהכוונה היא מה זה מכריז? מה כאן מכריז? זה כנראה שהוא מודיע למקטרגים לקוחות הטומאה, היזהרו בפלוני ואל תזיקנו. כאילו, שמרו אותו מהקורונה, בעזרת השם. טוב, הדבר השלישי זה עשיר המעשר פירותיו בצנאה. הרי כל אחד שנותן תרומה, ישמח ש, אתה יודע, יזכירו אותו. הגשת טובה כזאת, אתה יודע. פלוני נתן כסף. פה יש אדם שמעשר את פירותיו בצנאה, יש לו בלי עין הרע שדות וקרמים ופרדסים, ובמקום להגיד אני תרמתי 3 טון לפה או לכהן הזה, שושו מה שנקרא. וזה ניסיון לא פשוט. ניסיון לא פשוט, ואתה רואה ששלושת האנשים הללו מקבלים הכרזה מן שמיים שבורא עולם מכריז עליהם, ולמה דווקא שלושת אלה? כי הם כולם בשושו. הם בחדרי חדרים. וזה הניסיונות הכי יקרים, מה שנקרא. שאף אחד לא רואה אותך, או לפחות אתה חושב שאף אחד לא רואה אותך. אף אחד לא רואה אותך, אתה יודע, אתך לסבן את כולם, אבל יש מישהו אחד שכן רואה. שנזכה להתחזק בדברים האלה, יש מישהו אחד שכן רואה, וזה בורא עולם. והוא מעריך. הוא מעריך, והוא מכריז בשמיים עליכם. מכריז בשמיים עלייך. ועליך, ועליכם, ועל כל עמו ישראל ונאמר אמן. טוב, בקיצור, אז זה יעזור קצת לשמור על עצמנו. זה השלב החמישי של שימור. אז כדי לשמור על הדברים, תעשו לעצמכם את חברוסה, תעבור לשיעור, אל תלמדו דף היומי לבד, זה לא יחזיק מעמד, ואיננו כבר תורש הפסקת ברובין, אז תבואו לשיעור, תבואו למסגרת, לחייב אתכם, אתה יודע, וגם אם אתם במסגרת, תעשו את המסגרת כיפית, שאלה אנשים כזה, כמו הוואי כזה. זה חשוב, זה חשוב מאוד, ואז אנחנו מגיעים לשלב השישי. והשלב השישי הוא השלב שנקרא המעידה, שלב של נפילה. יום אחד השטן היצר ההוא מלאך הבא ותעשה מחירה פומבית של כל הכלים שלו. יש לו כלים מכלים שונים, קנאה, גאווה, שנאה, כל מיני דברים שהוא מחרחר על ידיהם, וכן הלאה, פיתויים, טלפונים, סדאות, והוא עשה מחירה פומבית של כל הכלים שלו. וכל אחד היה את המחיר שמישהו רוצה לקנות. והיה כלי אחד, שהוא היה משומש ביותר, והוא גם היה יקר ביותר. אחד הקונים התעניין, מה זה הכלי הזה? כאילו, למה הוא כזה יקר? הסביר לו הסמך מהם שזה כלי שדרכו הוא מצליח להיכנס לכל אחד. זאת אומרת, מי שהכלי הזה חודר לו, אז הוא, זהו, הוא חשוף לכל מרעין בישין. ואם אני מצליח להזריק את החומר הזה לאנשים, אומר הסמך מהם, זהו, אני מסודר, אני כבר יכול, זה כמו וירוס שמשתלט על כל המערכת. זה לא רק פוגע בזה, זה יכול להשמיד כל המערכת. שאל אותו בן אדם, אז איך קוראים לכלי הזה? מה דעתכם? מהו הכלי של היצר הרע שעל ידו הוא יכול לשתק את כל המערכת ולגרום לאדם לרדת לבאר שחת? לא, זה לא טלפון, זה לא חבר לא טוב, זה הדבר שנקרא ייאוש. שמעתם? ייאוש, בטח. כי אם אדם מיואש, אז אין לו כוח להתמודד, ואין לו כוח להתחיל התחלה חדשה, ואין לו כוח להתגבר, והוא מרים ידיים ויצרה עושה בו שמות, ואז נגמר הסיפור. לכן יקירה להיזהר מהדבר הזה שנקרא ייאוש, ולכן שאנחנו מדברים על השלב השישי, שנקרא המעידה, הנפילה, ואמרנו שזה לא השלב השישי והאחרון, אלא זה בצורה מעגלית. כל תהליך שינוי, אנחנו צריכים לדעת שיהיו גם נפילות, אני לא מאחר את זה לאף אחד, כמובן חס ושלום, אבל לדעת שזה חלק מהתהליך וזה קורה. ואנחנו לא מתייאשים מזה, ואנחנו לא נשברים מזה. נכון? יש כזה נחום תקום, תקום איזה כזה בובה כזאת. תזכירו לעצמכם שמעידות הן חלק מכל תהליך של למידה. יהיה רצון שלא לחווה את זה, אבל זה ממש לא אומר שצריך לוותר. תתכוננו מראש למצבים כאלה, תפיקו לקחים, תכינו תוכנית מגירה במקרים של חוסר מוטיבציה, מה אני עושה? ואז אני מגיע, תקשיבו טוב עכשיו, לארבעה יסודות. ארבעה יסודות חשובים שיעזרו לנו בעזרת השם לעבור את התקופה הזאת, או כמו שמכונים, ימים טובים יותר. זהו, שיר ימים טובים. אלו, ימים יפים.
ימים יפים, ימים טובים אלה. העולם היה תמים, ידענו את הדרך. אז אמרו החכמים שהעולם כמו גשר, צר מאוד אבל הלב מאמין אפשר אחרת. אולי יבוא היום, אולי נזכה לראות, גם אם נוכל לחיות, לחיות ולא לטעות. מתי זה יתגשם, מתי כבר אני קשה להאמין, המציאות אחרת. אז היינו כחולים על אנשים בדרך, יבוא היום שבו נשיר ברחובות האלה. אולי יבוא היום, אולי נזכה לראות, גם אם נוכל לחיות, לחיות ולא לפתור. מתי זה יתגשם, כבר נתפאר, אולי אולי יבוא היום, אולי יבוא היום, אולי נזכה לראות, גם אם נוכל לחיות, לחיות ולא לטעות. מתי זה יתגשם, מתי כבר נתפאר, מתי יבוא היום.
חזרנו, ואנחנו עכשיו ברגע האחרון. בשלב האחרון כמעט של התוכנית, כאשר אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד איך, מה עושים אחרי נפילות. כלל ראשון, לא להתייאש. לא להתייאש. הרב הוטנר כותב במכתב ככה, חכם מכל האדם אמר שבע יפול צדיק וקם. הטיפשים חושבים שכוונתו בדרך של רבוסה. זאת אומרת, למרות שהוא נפל, אף לפי ששבע יפול צדיק. מכל מקום הוא קם, משרב. אבל חכמים יודעים, אומר, שהכוונה היא שמהות הקימה של הצדיק היא דרך שבע הנפילות. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מהיום והלאה, מהיום והלאה, לא מתעסקים עם הלכלוך, מה שנקרא. וכמה שמאוחר אני מרשה לעצמי להגיד את זה, לא להתעסק עם הלכלוך. פירוש הדבר, סליחה מכבודכם שאני אומר את זה עכשיו, אבל תחשבו על הדברים. אתה יושב בבית שלך ואתם עם זוג לילדים, ויש לכם איזה תינוק מסתובב חופשי בבית. ופתאום אתה מריח ריח. מה זה הריח הזה? מה? נכון? יופי. מה עושים ברגעים כאלה? מה עושים שמריחים? ריח כזה, אתה יודע, ניחוח מסתובב בבית. לא יושבים ומתבחיינים. לא יושבים ומתחילים, אוף, למה זה קרה לי? למה זה דווקא אני? לא קמים, מחפשים את מקור הריח, נכון? אחרי שמזהים את מקור הריח, אם מזהים את... זהו! הוא עשה! בואי קחי אותו! נכון? מה קורה אם מזהים את מקור הריח? שוב פעם, לא מתעסקים, מזיזים אותו, מחליפים אותו, מה שנקרא. יופי, אותו הדבר עם רגשות שלילים. תתייחסו, סליחה מכבודכם, לרגשות השלילים שמתקיפים כל אחד מאיתנו. עצבות, ייאוש, קנאה, שנאה, דיכאונות, תתייחסו לזה כטיטול. סליחה על ההשוואות פה, אבל הכוונה היא תעיפו את זה, אל תתעסקו עם זה כל הזמן, איך היה, מה היה חפשו את המקור והלאה. הבנתם? הלאה. זה נקודה מאוד חשובה, מכיוון שאם אנחנו מתעסקים כל מה בלא טוב וברע, זה אנחנו מתלכלכים, זה נדבק בנו מה שנקרא. תחשבו אם היינו רואים רק טוב. רק טוב, רק טוב בעצמנו, באחרים. תארו לכם, אין אפשרות לראות רע. אתה רואה רק טוב באשתך, רק טוב בבעלך, רק טוב בילדים, בהורים שלנו. רק טוב השם, רק טוב בעולם. כאילו, יואו, איזה גן עדן. איזה גן עדן. עכשיו, פה ועכשיו, גן עדן. אני מסתכל רק על הטוב. אל תספר לי דברים רעים. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע שום דבר. רק טוב. איי, מה אני אגיד לכם, החיים היו נראים מקסים. אולי לא היינו משתנים כל כך מהר, כי בינינו, אתה יודע, כדי להשתנות, דיברנו על זה, צריך גם ביקורת, צריך להבין שיש גם דברים לא טובים, אבל אפשר להתייחס לדברים הלא טובים, הכל בהקשר נכון, זאת אומרת, אין בעיה, אני אטפל בדברים הלא טובים, אבל אני רוצה לראות את הטוב, בזה אפילו שאני אטפל בדברים הלא טובים, זה גם משהו טוב, זה לא משהו רע. זאת אומרת, אשראי שיש לי דברים שאני צריך עוד לתקן, אלוקים מסדר לי, זה הרי אנחנו מקבלים את עיקר השכר שלנו לתיקונים, מה שנקרא. נו, אז אם יש לנו מה לתקן, יש מקום לשכר. אם היה נגמר, לוקחים אתכם פה, חס ושלום. אדם שמסיים את התפקיד שלו, ביי, להתראות. אז אם אנחנו עדיין פה, ברוך השם יש מה לתקן, ולוקחים לזכה אותנו, אז בואו, נחפש רק טוב, אחי, תחפש רק טוב. יופי, אז הנקודה הנוספת היא לא להביט לאחור. כל כישלון גורם לנו רגשות חרטה. הרגשה של תסכול. עכשיו, הרגשה הזאת היא תחלוף. באמת, היא תחלוף. בתנאי שמה? בתנאי אם לא נזין אותה. אם לא נחיה אותה במחשבות חוזרות ונשנות על העבר, פשוט להחליט לא להסתכל אחורה. רק קדימה. ללמוד, ללמוד מהעבר. אם צריך להתחרט על זה רגעית כדי לעשות תשובה, אין לי בעיה. אבל אני לא מזין את המחשבות האלה עוד פעם ועוד פעם על העבר, ולמה ואיך, ולומדים מהעבר ומתקדמים קדימה. יופי, דבר נוסף, תאספו אנשים שמאמינים בכם. מאמינים בכישורים שלכם. ככה זה, כשאדם נופל, הוא צריך רשת תמיכה. כמו שמחבש, תמיד שאדם קופץ, חס ושלום, אז שמים רשת תמיכה כזה, תמיד שלא יתרסק לי לרצפה. אנחנו צריכים כזו רשת תמיכה, צריכים שמישהו יאהב אותנו ומישהו יעריך אותנו, ואם אפשר שהוא יגיד לנו את זה, זה עוד יותר טוב. ואם אין לנו אף אחד כזה, אל תשברו, תהיו אתם לעצמכם. כן, חזקו את עצמכם, תעודדו את עצמכם, נפלא, והכל יהיה בסדר, ותיקחו, תהיו סובלנים לאחרים. אתה יודע, בפרשה של השבוע כתוב לא לחרוש בשור וחמור יחד, נכון? יופי, למה? מה הבעיה? זה מה יש. מה הבעיה? אז יש מביאים, כמובן, דעת הזקנים, בעלי התוספות, מביא שטבע השור. בוא נתחיל אחרת. הפשטות ברמת העיקרון, למה לא חורשים שור וחמור ביחד? תשובה היא ככה שם אמר, נכון. תשובה שנייה, מביא החינוך, זה כוחות שונים. אתה לא יכול להשוות את הכוח של זה עם הכוח של זה, ולכן מישהו פה יתאמץ יותר, או מישהו פה יצטרך לעבוד יותר. תן כוחות שווים, שני שברים, שני חמורים, נהדר. עכשיו, אבל בעלי התוספות מביאים חידוש חמוד, חמוד להפליא. אומרים כך, הם שונים הרי במה, לא, סתם, לא אמרו סתם שור וחמור, לא אמרו שור וג'ירפה, ששניהם הם בהקשרים, מה שנקרא. שור וחמור, למה? כי השור מעלה גירה, החמור לא. אוקיי, עכשיו בעל החווה מאכיל אותם הרי ביחד, בוא נאמר 5 בבוקר, האכלת החיות. הוא מאכיל את שניהם ביחד, השור בולע, החמור אוכל, והם יוצאים ביחד לחרישה. אמצע חרישה, סתם דוגמה, חצי שעה אחרי תחילת החרישה, השור כמעלה גירה נזכר שיש בביתנו אוצר. יש לו אוכל. אז הוא מעלה את האוכל כהעלאת גירה, ומתחיל לבלוס. זאת אומרת, תוך כדי חרישה. עכשיו, אם יושב או עומד או הולך לידו חמור, החמור בזווית העין קולט, הוא אוכל. נכון? עכשיו, תנסו להיכנס לראש של החמור ולחשוב למה השור הזה אוכל. מה עובר לכם בראש? הוא אוכל כי בעל הבית הכניס לאוכל. זאת אומרת, החמור מדמיין, תקשיבו טוב, החמור מדמיין שהשור קיבל פריבילגיה. מישהו פה, הבעל הבית כנראה אוהב אותו יותר מאשר את החמור, ולכן הוא יכיל אותו בשושו שאתה לא ידעת, וסבול עכשיו. אז בגלל הצער בעלי חיים שיגרם לחמור, לא חורשים שור וחמור ביחד. שימו לב טוב איך שהתורה, מה אכפת לי מהחמור הזה קודם כל? ואני אומר בכוונה, כי הוא מדומיין. זה לא הסיבה שיעבוד על המידות שלו, שיבין שהשור, בוא תקשיב חמור, בוא תקשיב. השור הזה מעלה גירה, אבאלה, תבין, תכניס לך לקודקוד, הוא מעלה גירה, אתה לא קולט את זה כל יום ככה? אתה לא מבין שכל יום הוא מעלה את הגירה? ואם אתה לא מבין, תסבול! לא, התורה אומרת לא ככה. אומרת לך התורה, אני רוצה שתפתח רגישות, שגם אם השני הוזה, בסדר? מדומיין. אבל הוא מצטער בגללך, אל תעשה את זה. איזה שיעור יש פה, פצצה. אני עכשיו פונה לגברים, אני אתחיל איתכם, אחרי זה עם אנשים, גם אם אתה חושב שאשתך מדומיינת, היא חושבת, היא כאילו מגזימה, היא לא מציאותית. עם שורה תחתונה, תכלס, היא מצטערת בגללך? לא טוב. לא טוב, אתה מבין? עוד פעם, נעבור אלייך. גם אם בעלך מדמיין, בסדר, מדמיין, הוא הזוי. לא הזוי לגמרי, אתה יודעת, הוא חי באיזה ללנד כזה. אם בגלל זה הוא מצטער, אל תצערי אותו. אם התורה אוסרת עלינו לצער חמור, כי הוא מדומיין שהשור קיבל אוכל יותר ממנו, אז לא חורשים שור וחמור, למרות שזה מה יש אצלו בחווה, ועכשיו הוא צריך לחרוש, אין לו זמן עכשיו לחמור המשוגע הזה, מה שנקרא. לא, יש זמן. יופי, אז אנחנו צריכים גם ככה להתייחס לעצמנו יותר בצורה חיובית. ולכן הדבר הנוסף, יקירה, אינה לא להשוות את עצמכם לאחרים. בפרט שאנחנו בנפילות, זה נראה שכולם מצליחים ורק אני לא. אז אני מבקש לא להשוות עצמנו לאחרים, ולכן כך אנחנו מברכים את הזוג הצעיר. שמח תשמח, נכון? רעים רעים אהובים. כשמחך יצירך מגן עדן מקדם. מה זה הברכה הזאת? מישהו יכול להסביר לי? שמח תשמח רעים אהובים. בוא אלוקים בבקשה תשמח אותם פה את החבר'ה האלה, את הזוג הצעיר. כמו ששימחת את אדם הראשון מגן עדן מקדם. זה ברכה לבטלה לכאורה, אה? וכי יכול להיות שיהיה זוג שיהיה מאושר כאדם וחווה לפני החטא בגן עדן? תחשב, אדם וחווה הם באמת בגן עדן. מה קשור הזוג שיש לפנינו פה היום שהתחתנו חתונת קורונה, אשרם ואשר חלקם רקדו עם סרטים, מה שנקרא, החזיקו, לא להזיק, זה יופי. בקיצור, מה, איך אפשר לברך אותם? תהיו שמחים כמו אדם וחווה. איך אפשר? אלא יש פה, תמון פה הסוד להיות שמח כאדם וחווה. והוא, אם תהיו כמו אדם וחווה, שלאדם באופן קרוני אין אופציות, רק חווה. ואם לחווה אין אופציות, רק אדם, אז הם חיים בגן עדן. אם אתה חי, זה מה יש לי, זה מה שבורא עולם בחר עבורי. ואני מסתכל על זה בצורה שאם זה מה יש, אני אוציא את המקסימום. ותודה לך בורא עולם על החסד בכלל שמישהו רצה להתחתן איתי. וממילא אני עכשיו משקיעה בבעלי הזה, אני אעשה אותו, אני אעשה אותו אלוף עולם, אני אבנה אותו, אני אחזק אותו, אני אחמיא לו, אני אראה בו רק את הטוב. אני לוקח את האישה הזאת ואני מרומם אותה, אני מחזק אותה, אני מחמיא, אני רואה בה רק את הטוב. אני לוקח את הילדים האלה, אני בונה אותם, אני מחזק אותם, אני רואה בהם רק את הטוב. אז כולנו נהיה בגן עדן, תבין? כולנו נהיה בגן עדן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ולכן אני אומר עוד פעם, לא להתרגש מקצת נפילות. כי אמר כבר וינסטון צ'רצ'יל שההצלחה פירושה ללכת מכישלון לכישלון בלי להתייאש. יופי. לסיכומם של דברים, יקיריי, כיוון שכל אחד מאיתנו מתמודד עם הדברים, וכיוון שברור שהחיים הם לא פשוטים לאף אחד, אנחנו רוצים כן להתחזק, וכן רוצים לפתוח דף חדש, ואנחנו בחודש אלול, שמה זה לא בתולה, והתחלה חדשה לכולנו, הרגשה שבוא נפנה את הכל, נפנה את השולחן, בוא ננסה כן להתחזק, בוא ננסה לעשות דברים שלא עשינו עד היום. ו... גיב אשמייכל. גיב, תן איזה חיוך. גיב אשמייכל. ככה זה השיר הזה, וברי ובר, שיר לפני האחרון. שיר האחרון יהיה מוקדש לידידנו. רב דוד! אני מקדיש לך את השיר הזה האחרון, חכה, אני משיר האחרון, האחרון חביב. בקיצר, גיב אשמייכל, תן חיוך, תנו חיוך, אם אתה נוהג עכשיו בכביש, תיזהר, אבל קחו את זה בכיף. גיב אשמייכל, גיב אשמייכל, גיב אשמייכל, גיב אשמייכל. Give us my khol, give us my khol. Be the reason someone smiles. Give us my khol, give us my khol. Give us my khol, give a smile. Give us my khol, give us my khol. Be the reason someone smiles. Give a smile, give a smile, give a give a smile. Be the reason someone smiles. Give a smile, give a smile, give a smile, give a smile. Give a smile, give a smile. Be the reason someone smiles. See ya.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. שולחי תמיד איתי.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
השעשועון הגדול של כל חי, משחקים, עונים וזוכים. חידון החידונים, משחק טריוויה עם אלפי שאלות בנושא מוזיקה, חשיבה, פוליטיקה, היגיון, ידע כללי ועוד. מהבית או מהדרכים, מחייגים ומשחקים ב-039-039-039, שלוחה מספר 3, ויש גם פרסים. ענו נכונה על כמה שיותר שאלות ודזקו בכרטיסים להגרלה הגדולה שתארך אם ירצה השם במהלך חודש אלול. אז תתחילו לשחק ב-039-039-039, שלוחה 3. בהצלחה. עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו מגיעים לישורת האחרונה של התוכנית, כאשר בעצם אנחנו רוצים לסכם ורק לומר שבאמת הפרויקט שזה אפשרי, כמובן הדרך לשינוי, ילווה אותנו בשלושה שבועות הקרובים לנדר בזאת השם. ננסה ללמוד איך משתנים, מה משתנים, כאשר בשביל שאני אזכיר פעם אחרונה את הדרך. אם אתם רוצים את כל החומרים הכתובים כולל התוכניות המוקלטות של השראה ימית, טלפון אחד וישלח לכם את זה במייל עם השתתפות סמלית. הטלפון הוא כזה: 050-732-0961. בסדר, מי שרוצה את כל החומרים של כל השלושה שבועות האלה, זאת אומרת כל יום שישי זה נשלח בבוקר פחות או יותר, כל החומרים בלי נדר בזאת השם. מי שלקח את הפרויקט, כל הכבוד על המיזם, על הרעיון שהם עושים את זה, הם לוקחים את כל החומרים ושולחים לכם. אז ככה ש... ככה נוכל לחזור לדברים ולקרוא ולהפנים, ובעזרת השם שנגיע יותר מוכנים לראש השנה, כי אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו לא תמיד מצליחים, אבל בואו, זה לא נחמת טיפשים, אבל זה כן צרת רבים. זה כן צרת רבים, כולנו באותה סירה, כולנו רוצים, והקדוש ברוך הוא רואה את המאמץ שלנו, וזה נחשב המון, ובפרט לפום צרה, אגרה, אם קשה לך או קשה לך, ואם אתה עכשיו עם הקורונה ועם הבידוד ועם העניינים, ואתה רואה שזה לא עובר, ריבונו של עולם, עוד אחד ועוד זה ועוד, וואו, איזה ניסיונות. חזקו אחד את השני בעזרת השם, אין לזה כל כך הסבר. אתה יודע, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, ואתה רואה כל מיני דברים עכשיו, אומן, לא אומן, אתה רואה חסידים עושרים נפש, כל מיני דברים כאלה עכשיו, האם זה מה שאלוקים רוצה או אולי לא, אני... שאלות שגדולי עולם צריכים לדון בהם. אבל בינינו, אתה רואה שהמצב מבלבל קצת, קצת מבלבל. מה שחשוב, לא לשכוח את העקרונות הבסיסיים, שלא יהיה פה שנאת אחים. אנחנו מדברים על חורבן בית מקדס, אנחנו לא מדברים על משחקים פה, לא תשנא אחיך בלבביך, זה דאורייתא, כל מיני, בטח לא אלימות, ובטח לא, וואו, וואו, מה קרה? אנחנו פה יכולים לגלוש לפסים לא נכונים, זה ודאי לא רצון השם, בסדר? אז כל אחד עשה את הבדק בית שלו, ואנחנו נזכור, אנחנו רוצים זכויות לראש שנה, לא חס שלום ההפך. זהו, אנחנו מקבלים באהבה מה שהקדוש ברוך הוא נותן. אז הטלפון, אמרתי אותו? בקיצור, אז הטלפון לכל הקבלת החומרים. עם זה נסיים עכשיו שני טלפונים וזהו, אני רוצה לסיים פה עם איזה סיפור חמוד ששמעתי השבוע. אז כך, אמרנו, טלפון לזה אפשרי. כל החומרים זה 050-732-0961, והקורס של הפסיכותרפיה ההוליסטית, פרוש דבר מי שבאמת מעוניין לצאת למסע של שנה, מסע של שינוי עצמי, מסע של רכישת כלים לעזור לעצמנו ולאחרים. כמובן זה לימודי תעודה, כאשר אם אדם מעוניין לעסוק בדברים האלה, זה מעניין אותו, מעניין אותה, רציתי תמיד לעזור לאחרים, לא יודעת איך עושים את זה, וזה שליחות. זה עבודה מעבר לפרנסה, שזה דבר שיהיה לכולם, אבל אני אומר, זה בעיקר שליחות, זה אחריות, זה לעזור לאנשים. אתה יודע, היום אין כמעט בית שלא מתמודד עם משהו. לפעמים קשה לנו לא לחשוף את זה החוצה, להוציא את זה החוצה, אולי זה יפגע בשידוכים, אולי בזה, אבל אנחנו, אנשים צריכים עזרה. אז אם אתה, אז בוא תלמד בעצמך, וככה תוכל אתה להיות, או את תוכלי להיות העוזרת, מה שנקרא, של הבית. עוזרת מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, זה חשוב שנדע לעזור לעצמנו, לילדים. טוב, בקיצור, אז מי שרוצה פרטים על הפסיכותרפיה ההוליסטית, אז הטלפון הוא אחר, זה 055-67-64-64-1. ועכשיו, סיפור אחרון, עוד פעם טלפון 055-67-64-64-1. והשבוע נפגשתי עם יהודי נחמד מלוד, הרב אירן בראונשטיין, יהודי יקר שבאמת, טוב, לא היה דתי כל חייו. כאשר אחרי הצבא הוא טס לארצות הברית, שם הוא מתיידד עם איזה ערבי תושב ישראל לשעבר, שכבר הרבה שנים בארצות הברית ודי הסתדר שם. הוא גר אצלו בינתיים, אתה יודע, שוכר דירה ממנו, חדר. ובשלב מסוים הערבי הזה מציע לו הצעת חיים. כאילו בוא נשתקע פה ונפתח עסק הדדי, כאשר הערבי יש לו כבר כסף שהוא חסך הרבה מאוד, והוא רוצה להכניס את ערן שלנו לעסק. הוא אומר, אני הולך לקנות 3 מסעיות, אני הולך לבנות בניין לחברה, ואנחנו יוצאים בעבודה משותפת כאשר אתה בעיקר עובד, ונותן לי חצי זה הכל, אבל אתה שותף מלא בפעילות. אוקיי, ואירן שלנו התלבט. האם אני נשאר בארצות הברית? האם עכשיו אני משתקע פה ועובד עם הערבי הזה, שסך הכל הוא אדם טוב, לכאורה, כן? או שאני חוזר לארץ. אתה יודע, בכל זאת, משהו בפנים קצת בוער בכל יהודי ויהודי. הוא מחליט שהוא לא יודע. לצערנו הרב הזה, הוא היה לא דתי, והוא נוסע בשבת עם המסעית, כאשר הערבי נוהג, והוא יושב מאחורנית, או יותר נכון שוכב מאחורנית, שכזה מקום של כמו מיטה כזאת. אז הוא ישן, נרדם בשנייה, ופתאום המסעית נותנת ברקס, והוא פשוט אף, תמיד הוא היה בתוך החדר השינה הקטן, שכזה הוא נדבק שם על הקיר, והוא קם כאילו, מה קרה, מה קרה? ואיכשהו מסתכל מבעד השמשה הקדמית של המסעית, הוא רואה שהסיבה שהמסעית בלמה, זה מכיוון שהם הגיעו למעבר חצייה, במעבר חצייה עברו בדיוק 2 יהודים עם תליתות. אומר, בדרך הוא בחזרה מהבית כנסת, וזה עשה לו משהו. אומר, אני לא יודע מי הם, אני לא ידע מי הם, אבל אחרי שראיתי את זה הרגשתי כאילו בורא עולם אומר לי, בוא הביתה, בוא הביתה ממילא, בוא תחזור, תחזור הביתה. וזה הנקודה חשובה, זה נקודה חשובה, וכך הוא עשה, והוא החליט שהוא חוזר לארץ ישראל, הוא אפילו דיבר עם הערבי הזה, מטוב ועד רע, ומה פחדתי שהוא ישכנע אותי. חזרתי הביתה, והוא פה בארץ, הגיע לסמינר של ערכים, הוא אומר, התחלתי לתמין קצת לגשש, ואחרי הסמינר של ערכים, מוצאי שבת, בתום הסמינר, הוא נסע לקיסריה, כי היה מופע של שלמה ארץ, כן? בקיצור, הלך למופע, תראה מה זה, מפה לשם ישר, מהסמינר, ישר לזה למופע, זה כנגד זה עשה אלוקים, ובשיר השני הוא מרגשתי, זה לא זה. זה לא זה. אני כבר לא שם. הוא פשוט עזב. הוא אומר, עזבתי, אבל אתה חושב שהניסיונות נגמרו? אתה חושב שזהו, השמיים נפתחו, מה שנקרא? שום דבר, הניסיונות נשארו. הוא התחיל להתחזק קצת. הוא עבד בבנק. וברוך השם, אתה יודע, מקבל מסכורת נחמדה, עובד בבנק. עד שבשלב מסוים יש לו שיעור תורה קבוע, והמנהלת של הבנק אומרת לו, היום אתה לא יוצא בערב בשעה שאתה רגיל, למה? כי צריך עוד למכור, לא יודע, כל מיני דברים, צריך לסגור פה חשבונות. אומר לה, רגע, אבל אני סיימתי את העבודה שלי, ויש לי שיעור תורה. אומרת לו, שיעור תורה, ושיעור תורה, חמוד שלי. אתה נשאר פה בעבודה. ופה הגיע המבחן שלו, והחליט שאני לא מוותר על זה. ואומר לה, החזיר את הקופה, ואמר לה להתראות. להתראות! זהו. ומפה כבר השם עזר, וברוך השם, אתה יודע, הפך מסלול מאוד מעניין של חיים. אבל עבורנו לדעת, יש ניסיונות, והניסיונות האלה הם לפעמים קשים, אבל אל תתרגשו מהם. תהיו חזקים, אל תיפלו בפח של יצר הרע, תחפשו מה האמת, מה בורא עולם רוצה מכם, ולכו איתו יד ביד, אל תיתנו ליצר הרע לחרחי ריב, או סכסוכים, או שנאה, או קנאה, או תחרות, או כבוד, או לא יודע מה, להתבטא לגמרי לבורא עולם, לדעת שכל מה שהוא עושה זה, אני מקבל את זה באהבה ממנו, מקבל את זה באהבה ממנו, זה הכל, הכל לטובה, אחרי 120 נראה את זה ודאי, אבל גם מן הסתם הרבה לפני כן. אז להסתכל ולהגיד על כל דבר שקורה איתנו, כל דאביד רחמן על תו אביד, אני לא מבין למה, למה דווקא עכשיו, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מה? כל דאביד רחמן על תו אביד, אין לי דרך אחרת יקיריי, וזהו. זו הדרך שלנו להתחזק, ולכן מגדל פיזה עקום, כי אם הוא לא יעקום, מי המסתכל עליו בכלל? יופי, נהדר. ואת השיר הבא, אנחנו רוצים להקדיש באמת ידידנו, אחינו, חברנו, רב דוד קליגר! יפה מאוד, קבל. ועל גבי השיר הזה אנחנו נפרדים, שבזר השם שבוע הבא נשתמע, אותו מקום, אותו זמן. שלכם לילה טוב ושבת שלום. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, לכם המאזינים, ואנחנו נשתמע בעזרת השם שבוע הבא. לילה טוב, שבוע טוב, שבת שלום.
ילדים עושים ילד חרש, כי גאון הולכים שימות פילוסים.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.